רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרה של יחסי אנוש, כשיש לי עיקרון בסיסי בסדרה הזאת, והוא שאני משתדל גם לדבר על דברים עקרוניים, כללים, שיש להם כמובן גם תוצאה למעשה, וגם על פרטים מעשיים. ובשיעור השבוע של עבר, דיברנו על נושא אהבה. אהבה לבני אדם, ליהודים בכלל, לכל אחד ואחד, בין אם הוא בן אדם שנראה לנו בן אדם טוב, בין אם הוא בן אדם שנראה לנו בן אדם לא טוב, ודיברנו על זה בעריכות, לא נחזור על כל השיעור של השבוע שעבר. אז השבוע בחרתי לדבר על נושא ביחסי אנוש, שהוא נושא מאוד מעשי, פרקטי. וזה הנושא שקראתי לו, על פי חז"ל, דרך ארץ. מה הכוונה בדרך ארץ? אז קודם כל צריך לדעת דבר מעניין, שלא ידוע, שיש דבר שנקרא מסכת דרך ארץ. בדרך כלל אתם לא תמצאו את המסכת הזאת, היא לא קיימת במשניות. מדוע? יש בסוף מסכת עבודה זרה, בשסים המודפסים הגדולים, יש קבוצה של מה שקוראים מסכתות קטנות. מהן המסכתות הקטנות האלה? כשרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, הוא חיבר את המשנה, יש כל המסכתות במשנה, ובאופן כללי הגמרא כתובה על המסכתות האלה שבמשנה. יש מסכתות שיש עליהן הרבה גמרא, יש מעט גמרא, יש אין בכלל גמרא מסיבות שונות. אבל אחר כך באו בתקופת הגאונים, אחרי הגמרא, וראו שיש כמה נושאים חשובים שהדברים עליהם לא מרוכזים במסכת, הם מפוזרים בכל הגמרות, בכל מיני מקומות, ולכן הכינו לקט על כמה נושאים, וקראו להם מסכתות קטנות. הדברים הם דברי חז"ל, דברים כמו בגמרא, חלק מהם כתובים בגמרא, אבל הריכוז של הנושאים תחת נושא אחד, תחת כותרת אחת, לא קיים במשנה, אלא הוא נעשה בתקופה קצת יותר מאוחרת, כן, תקופה של גדולים, בתקופת הגאונים, ואנחנו לומדים ומשתמשים הרבה מאוד במסכתות האלה, בנושאים שבאמת נצרכים. יש לדוגמה פה, המסכת הראשונה היא מסכת סופרים. מסכת סופרים, פירוש הדבר, כל ההלכות של כתיבת ספרי תורה ותפילין ומזוזות, זה נושא מאוד חשוב. אין על זה מסכת במשנה. יש על זה כל מיני דברים בגמרא. אז כאן ריכזו את הנושאים האלה, את כל מאמרי חז"ל בנושאים האלה, ויש פה מסכת סופרים. כן, קטן זה דבר יחסי, מסכת סופרים יש בו 11 פרקים. אחר כך יש מסכת בהלכות אבלות, זה מסכת שמחות, מסכת קלה. ואז אנחנו מגיעים למסכת שנקראת מסכת דרך ארץ. היום היינו קוראים לזה מסכת נימוסים. למה? מה זה דרך ארץ? אנחנו בחודש אלול למדנו שיעור מאוד חשוב, מי שלא היה מומלץ שילמד את הדברים, בין אם דרך השיעור, בין בצורה אחרת, למדנו את הפתיחה של הנציב מוולוז'ין בחומש העמק דבר לחומש בראשית. שם מסביר הנציב שחוץ מזה שבן אדם צריך לקיים את כל מצוות התורה, תרי"ג מצוות, וללמוד תורה, ולעשות את כל מה שכתוב, יש גם דברים בסיסיים שצריך ביחס לבני אדם. ומסביר הנציב מוולוז'ין שבבית שני, אף על פי שלמדו הרבה תורה, אבל היה פספוס, לא עסקו, לא סידרו, לא חיזקו את העניין הזה שהוא קורא לו דרך ארץ, כלומר היחס של אדם לאדם שני, ולכן הגיעו לשפיכות דמים, לשנאת חינם עד כדי שפיכות דמים, ועל זה נחרב בית המקדש. כותב הנציב שם ביטוי חריף מאוד, שאף על פי שהם היו צדיקים ותלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלו שהם עקומים בדרך ארץ. אז זה דרך ארץ במובן הכי גדול. אדם שונא את השני, מוכן חלילה לרצוח את השני. זה דבר מאוד חמור. עד כדי כך שכותב שם הנציב גם כלפי רשעים, וזה אנחנו לומדים בפרשיות השבוע, אברהם אבינו, שהוא בהחלט רואה את אנשי סדום כפי שהם, בתור רשעים, בצורה חמורה ביותר, הם רשעים שקשה למצוא דוגמתם היום, ואף על פי כן כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך לחסל את סדום, אברהם אבינו לא מוחא כפיים. לא רק שהוא לא מוחא כפיים, אלא הולך ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא, מתכנן, מדבר בכל מיני צורות, אומר ריבונו של עולם, אל תחסל את סדום. מה אתה רוצה? כן, רוב האנשים אומרים, נו, יופי, אני אפילו לא צריך להילחם, אני לא צריך להיות אכזרי, הקדוש ברוך הוא מבטיח לי שהוא יחסל את הרשעים. צריך לשמוח. יש אפילו פסוק כזה, בעבוד רשעים רינה, שמחים, הנה, הרשע מת. לא, זה אחרי שהרשע מת. אבל אברהם אבינו רוצה שכל הזמן אנשים יחיו, לא ימותו. זה יחס בסיסי מתוקן לבני אדם. שאתה לא מנסה להרוס את העולם, אתה מנסה לתקן את העולם. גם מה שאתה לא יכול לתקן, אתה לא מנסה להרוס, אתה מנסה לקיים, להחזיק, לחזק ולתמוך, כי זה בריאה, זאת הבריאה של הקדוש ברוך הוא. זה העיקרון הגדול של דרך ארץ. כן? במובן החיובי, במובן השלילי, שלא להגיע עד כדי ניסיון חיסון. רבותיי, הדפים, תשאירו בבקשה מאחורה, שמי שנכנס מאוחר ייקח. מי שנמצא כבר, אני מקווה שיש לו. עכשיו, המציאות הזאת של דרך ארץ, במובן הגדול, היא משמעותית גם במובן הקטן, היומיומי, הפרקטי. מה זאת אומרת? הנה, סיפרו לנו בחדשות, לפני כמה ימים, עשו מבצע ניקיון. הלכו והסתובבו ביערות, בגנים, בכל מיני מקומות שאנשים היו בחופשה, במיוחד עכשיו היה חג הסוכות והיה חול המועד, ומצאו מלא זבל. מה פירוש הדבר שבן אדם משאיר זבל במקום ציבורי? אם הוא משאיר זבל בבית שלו, הוא בן אדם לא נקי. חבל, לא נעים, לא טוב, הוא לא מוסרי. אבל אם הוא משאיר זבל במקום ציבורי, הוא מזלזל באחרים. הוא מביא צער, עוגמת נפש, נזק, הוא מקלקל את היופי של המקום. ואם הוא לא רק מקלקל את היופי של המקום, אפשר גם לקלקל ממש את המקום. יש מצבים שהצטברות של זבל יכולה לגרום ממש לקלקול, לקלקול בריאותי, לסכנת שריפות, לכל מיני דברים. זה חיסרון בדרך ארץ. אתם לא תמצאו על זה בתרי"ג מצוות איסור. כן, כתוב איסור. יש איסור לבשל בשבת, יש איסור, כן, עשרת הדיברות, אנחנו יודעים הרבה איסורים. יש איסורים בוודאי. אבל פה זה דבר בסיסי שבן אדם בתור בן אדם צריך ללמוד איך להתנהג. זה נקרא דרך ארץ. וחז"ל אומרים דרך ארץ קדמה לתורה. כפי שהזכרנו בנציב, יכול להיות, חס וחלילה, זה קלקול גדול, שאדם ילמד את כל הקומות הגבוהות של התורה ושל המצוות והכל, אם אין לו את קומת היסוד של הדרך ארץ, הכל יקרוס. לכן זה בסיס, כי זה דבר אנושי, זה כמו, אם ניתן לזה משל, אם חס וחלילה בן אדם חולה, הוא יכול ללמוד תורה? הרבה פעמים לא יכול ללמוד תורה. הוא שוכב במיטה, בקושי מצליח, כן, פה הוא יושן, פה כואב לו, פה זה, לא מסוגל להתרכז, לא מסוגל ללמוד, לפעמים לא מסוגל לקיים מצוות. אז אנחנו אומרים שצריך קודם כל בריאות, אחר כך תקיים, כן, הוא ילך ויקיים את המצוות. טוב, גם שחולים לא פטורים מכל המצוות, אבל קשה, לפעמים בלתי אפשרי. באותה מידה, אדם שאין לו דרך ארץ הוא בן אדם חולה. חולה מבחינה זאת שהנפש שלו לא בנויה בצורה נכונה, לא בנויה בצורה אמיתית, לא בנויה על פי הדרכת התורה. כי אנחנו לומדים, זה בדיוק מה שאנחנו, אחד הדברים שאנחנו לומדים מאברהם אבינו. שאברהם אבינו בא ומראה לנו איך מתנהגים בדרך ארץ. כן? אז יש פה, על פי זה, הדרכות של חז"ל, מהי דרך ארץ? וזה דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב, שצריך לתפוס, אנחנו לא הולכים ללמוד את כל מסכת דרך ארץ ואת כל הדברים שקשורים לזה, יש הרבה מאוד דברים בתחום הזה שיש מקום ללמוד אותם, ואם יש אנשים שמבינים אותם לבד, זה טוב מאוד. אדרבה, בחברה שלנו יש בעיה. בחברה שלנו, אנחנו באנו, באופן כללי, החברה הישראלית, כשהיא נוצרה, כשהיא נוסדה, האנשים שיסדו את החברה באו מאירופה. באירופה היה מצב שהנימוסים באותה תקופה היו מאוד מאוד קשוחים. בן אדם חייב לעשות כך, או חייב לעשות כך, ויש נימוס כזה, ויש נימוס כזה. עד כדי כך אנשים לא מכירים את זה היום. יש בחלק מהשפות באירופה, יש צורות דיבור. מילים שונות, אם אתה מדבר עם חבר, או שאתה מדבר עם בן אדם מכובד. אתם, אני רואה, מסתכלים עליי, לא מבינים למה אני מתכוון. יש בציבור התורני נהוג, שפונים לרב, מדברים עם הרב, במה שנקרא גוף שלישי. לא אומרים, אתה, בבקשה, כן, אני רוצה לדעת האם אתה מוכן לכך וכך. אומרים, האם הרב מוכן, האם הרב יכול? לא אומרים אתה, אלא אומרים כאילו הוא, מה שנקרא גוף שלישי בדקדוק. בחלק מהשפות אירופה לא צריך להשתמש בגוף שלישי, אלא יש צורה שונה, יש אתה שאתה אומר לחבר, שאם אתה מדבר עם מישהו כך, אז סימן שאתה חבר שלו. ויש אתה שאתה אומר לבן אדם מכובד. אם אתה תגיד לבן אדם מכובד את האתה של החבר, יכול להיות שתחטוף סטירת לחי. ויכול להיות שלא תחטוף בכלל שום דבר, אלא הוא פשוט לא ידבר איתך. וזה מה שמגיע לך, כי אתה לא מנומס, אתה גס רוח. ולעומת זאת, כמובן, אם אתה תגיד לחבר טוב, אתה תפנה אליו בצורה שאתה בעתה של האדם המכובד, מה, אתה כבר לא חבר שלי? אתה כבר לא אוהב אותי? ממש יש הבדל במילים. אז כיוון שהחברה הישראלית נוצרה מתוך חברה כזאת שהייתה מאוד קשוחה בנימוסים, הייתה נטייה לזרוק את כל הנימוסים לים. די, לא רוצים נימוסים, זה יותר מדי, זה מדקדקים בצורה מוגזמת, זה מגביל, זה לא נותן הרגשה טובה. קראתי לפני שנים בתקופת המנדט, קראתי בספר ומישהו כתב זיכרונות על חברת אגד. חברת אגד היא חברה שקיימת הרבה שנים, תחבורה ציבורית, אז מישהו כתב זיכרונות, הוא מספר שפעם נתנו הוראות לנהגי אגד צריך להתייחס בנימוס. אז דוגמה, אחד הענייני הנימוס זה שאתה מדבר עם אישה, אתה קורא לה גברת. ופנייה מנומסת. כן? סליחה גברת. אז אחד הנהגים חזר אחרי נסיעה בין עירונית, וסיפר ש... עלתה באיזושהי תחנה אישה צעירה, בחורה, חלוצה מהקיבוצניקים או המושבניקים, והנהג פונה לפי הוראות, פונה אליה ואומר, בבקשה גברת, היא נורא נעלבה. מה, אני גברת? תתבייש לך. בשבילה זה היה עלבון בשביל החלוצים שמתייחסים אליהם בצורה מנומסת של אירופה וכינויים כאלה. צריך לפנות, היו אפילו מקומות שלא קראו לאבא ואמא, אבא ואמא, קראו להם בשם הפרטי. צריך להוריד את כל המחיצות, להפסיק עם כל הנימוסים, כי לפעמים נימוסים הם חיצוניים, הם מלאכותיים. אבל אנחנו רוצים לחיות על פי הדרכת התורה. ובהדרכת התורה כמובן שהנימוסים הם לא מלאכותיים, יש נימוס שהוא בסיסי. זאת אומרת, להתייחס לבן אדם בכבוד. אם אתה מתייחס לבן אדם בכבוד, למה אתה מכבד אותו? כי הוא נברא בצלם אלוקים. בגלל שיש לו ערך. אתה מתרגל להתייחס לאנשים בכבוד, אתה יוצר חברה מכובדת, חברה מתוקנת. אתה מתחשב ברגשות של אנשים. ויש על זה כל מיני דוגמאות, ואנחנו, כפי שאמרתי, לא נוכל ללמוד פה את כל ענייני הדרך ארץ. זה לא עניין לשיעור אחד, זה עניין לסדרה של שיעורים. אבל נביא כמה דוגמאות כדי שאנחנו נראה איך באמת מתנהגים. זה הדבר הזה מאוד חשוב. בואו תראו, אני הבאתי לכם קודם כל בצילום, מסכת דרך ארץ, פרק חמישי. כן, זה הצילום שמונח לפניכם. תראו דוגמה. לעולם אל ייפטר אדם, אל יעזוב אדם, לא מאצל רבו ולא מאצל חברו, אלא אם כן נפטר ממנו ונוטל ממנו רשות. וילמדו כל אדם דרך ארץ מן המקום, מהקדוש ברוך הוא, שאמר לו לאברהם. יש מתקנים פה, יש צריך להיות כך, כביכול שאמר לאברהם, הריני נפטר ממך, שנאמר, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. ואברהם שב למקומו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך את אברהם? מה זה הנימוס הזה? לפעמים אתה, כן, אתה בצבא, אתה צריך לבקש אישור מהמפקד, אתה לא בצבא, כן? ילד אצל ההורים צריך לבקש, צריך בסדר, אתה תלוי במישהו. כמובן, הקדוש ברוך הוא לא תלוי באברהם. אבל אברהם מתפלל בפני הקדוש ברוך הוא. וכפי שאמרנו, זה בדיוק אותו עניין שהוא מדבר על סדום, מתפלל הקדוש ברוך הוא שיציל את סדום. ואז, בואו נראה את זה בפנים בפסוקים, אם יש פה... כן, זה פרשת השבוע שאנחנו נקרא השבת. אברהם מסיים להתפלל. מסיים את הדברים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז הפסוק הזה, וילך השם כאשר קילה לדבר על אברהם. מה זה וילך השם כאשר קילה? תבדקו במקומות אחרים, לא כתוב דבר כזה. יש סוף סיפור, סוף דיבור. ממשיכים הלאה בסיפור, בתורה. מה פה התורה אומרת לנו? שאפילו הקדוש ברוך הוא לא סתם עוזב. זהו, גברת לדבר, סגרת את הדלת, הלכת. לא, אתה אומר שלום. אתה אומר, שמע, אני הולך עכשיו. לא בגלל שאתה צריך אותו, אלא בגלל שאתה מתחשב בו. בגלל שאתה מתייחס אליו. בגלל שאתם הייתם עכשיו בשיחה, אתם הייתם עכשיו ביחד, אתה לא סתם הולך. יש בחזר סיפור כזה, שהיה אחד מגדולי התנאים, רבי פנחס בן יאיר, הלך למצווה גדולה מאוד, הלך בדרך, והוא הגיע לנהר, ולא יכול לעבור. מה קרה? היה נס. היה כזה צדיק גדול, והוא הלך בדרך למצווה חשובה, כמו בקריאת ים סוף. הנהר הפסיק לזרום, היה יכול לעבור. אבל אומרים חז"ל, בדרך הלך איתו עוד מישהו. איזה עוד מישהו? יש מישהו שיכול לעזור לו, חבר שלו? לא, סתם. הגיע, הלך ביחד איתו, הלכו ביחד, איזה גוי, סוחר. אבל רבי פנחס בן יאיר אומר, מה? נשאיר את אותו אחד שהלך איתי, נשאיר אותו תקוע מעבר לנהר? שם ביטוי, וכי כך עושים לבני לוויה? אדם שהלך איתי בדרך, אני נוטש אותו, סתם? אתה חייב לו משהו? אתה ביקשת ממנו ללכת איתך? הוא עזר לך? לא. סתם, כן? נימוס. אנחנו הלכנו ביחד. אני לא קם ואומר, טוב, עכשיו ועד עכשיו הלכנו, לא אכפת לי ממך, אתה לא אומר לו כלום. שעה לפעמים צריך להיפרד, אומרים שלום, מבקשים סליחה, כמו שלומדים פה מהקדוש ברוך הוא. אבל רבי פנחס בן יאיר עושה יותר מזה. הוא אומר, אם בשבילי היה נס, אז גם הוא צריך לעבור. מה הוא צריך לעבור? אתה רב צדיק. אתה הולך למצווה, הוא סתם הולך למסחר שלו. הוא צריך נס לעבור את הנהר? אבל זה לא יפה להשאיר אותו כשהלכנו ביחד. זה כבוד כלפי בן אדם. כן? כל הפרשה מלאה בזה. פה זה דוגמה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. יש דוגמה קודמת, בתחילת הפרשה. יש שם... מה? וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו היה, והנה שלושה אנשים ניצבים אליו, היה ויצא לקראתם מפתח האוהל, וישלח ארצה, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, בכוונה דילגתי מילה, אל נא תעבור מעל עבדיך. אז יש פה שני פירושים. יש פירוש שאברהם פונה אל האנשים, אלא הוא פונה אל הגדול ביניהם, עוד מעט נראה גם את זה בהלכות דרך ארץ. אבל יש פירוש שאברהם דיבר עם הקדוש ברוך הוא, כתוב, וירא אליו השם. ופתאום הוא רואה עורכים, והוא רוצה לדבר עם עורכים, לקרוא להם, להכניס אותם. אז הוא אומר, הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, אל נא תעבור מעל עבדיך, אני מבקש סליחה שאני הולך לטפל בעורכים. טוב, למה לא הביאו את זה בתור הוכחה מובן? כי אברהם והקדוש ברוך הוא, ודאי, תגידו, טוב, זה... לא לומדים מזה לבן אדם רגיל, לכן חז"ל הביאו דוגמה מהכיוון ההפוך. אבל רואים שאצל אברהם כל הזמן ההתנהגות היא בצורה כזאת, בהתחשבות, בכבוד, ביחס. עכשיו, אותו הדבר גם בכיוון ההפוך, זה להיפרד. ממשיכים חז"ל, תראו בצילום, לעולם אל ייכנס אדם פתאום לבית חברו. ושוב, ימדו כל אדם דרך ארץ מן המקום, שעמד על פתח הגן וקרא לו לאדם. שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייכה. הקדוש ברוך הוא צריך פשוט להיכנס? אבל מה מדובר? מדובר פה באדם הראשון, אחרי שהוא חטא. הוא מתחבא, כתוב שם, הוא מתחבא שם בתוך עץ הגן, מפחד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, יודע איפה האדם נמצא. יודע שהוא חטא, יודע שהוא מתחבא, שילך כביכול לתפוס אותו ככה, וזה ינער אותו חזק, יגיד לו, מה אתה עושה? מה עשית? לא. כביכול הקדוש ברוך הוא עומד בדלת. יופי. אדם, אתה פה? איפה אתה? למה? כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך להתנהג. והדברים האלה מובעים. אתה נכנס הביתה, איך אתה נכנס הביתה? אתה פותח את הידית, פותח את הדלת, בום! הגעתי! או אפילו לא אומר הגעתי, אתה הולך ישר לחדר שלך. כתוב בהלכה שאדם בבית שלו דופק ונכנס. לא נעים, בן אדם נמצא בפנים, לך תדע מה הוא עושה, עם מי הוא מדבר, איך הוא מרגיש, הוא פתאום רגע חשב, אין אף אחד בבית, אני אגרד את האף שלי, לא נעים להשאיר אותי מגרד את האף. בום, פתאום בן אדם נכנס, לא נעים לו. אולי הוא נבהל, אולי הוא סתם מופתע. אתה דופק, אתה עושה קצת רעש, אז הוא יודע שמישהו עומד להיכנס. יש כאלה שיש להם צלצול, ככה, ברגע שהדלת נפתחת, משהו נעים מצלצל למעלה, כמובן בשבת צריך לנתק את זה. זה נקרא דרך ארץ. שימו לב כאן מה קורה פה. הדבר הראשון, זה יחס של כבוד לזולת. אתה דיברת עם מישהו, אתה מכבד אותו בזה שאתה לא סתם קם והולך, אלא אתה אומר לו, שמע, אני עכשיו הולך, בסדר? אתה לא באמת צריך את רשותו. אבל זה יחס של כבוד. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מספר שכשהרב קוק היה בישיבת וולוז'ין, ראש הישיבה, הוא היה צעיר, והנציב מוולוז'ין היה ראש הישיבה, היה הרבה יותר מבוגר ממנו, הוא כבר מפורסם בכל העולם היהודי, אבל כשהגיע זמן התפילה, הנציב היה אומר לרב קוק, נכון שהגיע זמן להתפלל? למה? זה יחס של הערכה, של כבוד, בזה הוא מכבד אותו. הוא אומר, אני רוצה לוודא שאתה מסכים. טוב, זה צורת כבוד מיוחדת. אבל אתה מדבר עם בן אדם, תתייחס אליו בכבוד, אל תקום ותעזוב. תגיד, זהו, סיימנו? אני צריך ללכת? בסדר? משהו, בעדינות, בנחמדות, בנעימות. זה הצד הראשון. כבוד כלפי בן אדם יוצר חברה מתוקנת, יוצר יחסי אנוש מתוקנים. זה כבוד. הצד השני זה רגישות, עדינות. מה פירוש רגישות? לחשוב על זה שאם אני הייתי לבד בבית, ואולי לא היה נעים לי שמישהו ייכנס פתאום. אולי זה היה מפחיד אותי. אולי זה היה יוצא לי נעימות. טוב, רוב הפעמים נניח שזה לא היה קורה, אבל לפעמים כן. אז אני רוצה להיות רגיש למה שקורה אצל הזולת. לכן לפני שאני נכנס הביתה, לבית שלי, אני אדפוק, אני ככה, איכשהו שיבינו שהולכים לפתוח את הדלת, ורק אז אני אפתח ואני אכנס. זה רגישות לזולת. שני הצדדים האלה הם חלקים מהותיים, יסודות של עניין הדרך ארץ. כבוד לזולת ורגישות לזולת. והדברים האלה מאוד מאוד חשובים. מי שאומר, שמע, כולם חברים, כולנו ידידים, מה, הוא ייכנס בלי לדפוק, אני אכנס בלי לדפוק, אנחנו חופשים אחד עם השני. נראה לו כאילו הוא מגביר את הידידות, והאמת היא שהוא מקטין אותה. הוא יוצר מציאות של חוסר עדינות, חוסר רגישות. וחוסר עדינות וחוסר רגישות זה דבר שהולך ומסתבך וגדל בלי פרופורציות, עד שאנשים, בלי כוונה, דורכים אחד לשני על היבלות, והם כל כך פתוחים שהם מאשים לעצמם דברים שלא צריך לעשות. אין, זה מגיע לזה שבן אדם אומר, טוב, שמע, אם הוא היה מבקש ממני בהשאלה, הייתי נותן לו? כן. אז הוא לא פה. אבל אני בטוח שאם אני הייתי מבקש ממנו בהשאלה, הוא היה נותן לי. אז ניקח את זה. הוא היה, אנחנו חברים, נכון? הוא לא צריך, התרמיל עכשיו מונח פה, אני לא יודע איפה הוא. ניקח את התרמיל. עוד שלושה ימים נחזור מהטיול, נחזיר לו את התרמיל. קודם כל, זה איסור מוחלט. אסור לקחת חפץ של השני בלי פשוט. שנית, מי אומר לך שהוא לא צריך בתוך שלושה ימים את התרמיל? אולי הוא באמת צריך אותו, ואולי בדיוק צריך את התרמיל הזה, וזה יחסה לו, ואתה גורם לו למי יודע התרוצצויות כדי למצוא תרמיל חילופי. אז גם גרמת לו נזק. זה עודף חופשיות עם החבר. צריך להיות במצב שאתה מרגיש נעים. צריך להיות במצב שאתה יכול לספר לחבר את הצרות שלו, והוא יכול לספר לך את הצרות שלו. אתה יכול לספר את מה שמפריע לך, אתה יכול לדבר איתו, הוא מדבר איתך. אבל זה לא סותר את הצורך בעדינות, ברגישות ובכבוד הדדי. וזה מה שחזר מלמדים כאן בדרך ארץ. והעדינות ורגישות הם התכונות שממש צריך לבנות אותן. והדברים האלה מובאים גם בהלכות. יש גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך הלכות. אני קודם הבאתי לכם גם בצילום, ומה שדיברתי עד עכשיו, הבאתי לכם דברי חז"ל, מסכת דרך ארץ כפי שהסברתי. ברמב״ם הדבר הזה מופיע במה שנקרא הלכות דעות. הלכות דעות, הרמב״ם מדבר על תיקון המידות, יש לו בהלכות דעות פרק שלם שהוא מדבר על התנהגות של תלמידי חכמים. תגידו, רק תלמידי חכמים? תלמיד חכם הוא דוגמה. הוא מראה בחייו, בהתנהגותו, דוגמה איך שכולם צריכים להתנהג. כן? זה הלכות דעות, פרק חמישי. יש פה ביטוי מעניין. תלמיד חכם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו כבהמות וחיות. ולא יגביה קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. וכשידבר בנחת, יזהר שלא יתרחק, שלא יגזים, עד שיראה כדברי גסי הרוח. הוא מקדים שלום לכל האדם, כדי שתהיה רוחה נוחה ממנו, ודן את כל האדם לקו זכות. זה למעשה משנה בפרקי אבות. גם בפרקי אבות יש דרך, כמובן, הרבה דרך ארץ. רק הרמב"ם מכניס ומפרש את המציאות המעשית, במה מדובר. מה זה דיבורו בנחת עם הבריות? דיבורו בנחת עם הבריות זה שאתה לא צועק. מה אכפת לך? חבר שלי נהנה לשמוע אותי צועק. לא מפריע לאנשים שאני צועק. זה חוסר עדינות. צריכים ללמוד עדינות. אין, היום זה קשה ללמוד עדינות. היום אנחנו הולכים בשעת שמחה לחתונה, אתה שומע רמקולים, יש בעוצמה כזאת שיש בזה ממש סכנה בריאותית. יש, על פי מחקרים, יש בזה סכנה בריאותית ברעש מעבר למידה מסוימת. אבל גם בלי הסכנה הבריאותית, עדינות מוזיקלית זה דבר מאוד חשוב. זה פועל על הנפש. מוזיקה רעשנית פועלת על הנפש בצורה שלילית. זאת בעיה. אנחנו מחנכים את עצמנו לחוסר עדינות. ואם אנחנו מחנכים את עצמנו לחוסר עדינות, אז אחר כך החברה היא לא עדינה. ואנשים מתרגלים שסגנון הדיבור זה צועק על זה וזה צועק על זה, כשאתה צועק אתה כבר לא מקשיב. אתה כבר לא מתחשב. וכל הדברים האלה יוצרים לאט לאט חברה שהיא יותר ויותר גסה. ושוב, הדברים האלה נמצאים, אני רק בא להראות לכם שהדברים האלה נמצאים בחז"ל ובהלכות, ברמב"ם ובשולחן ערוך. יש, בשולחן ערוך זה נמצא במקום מאוד מעניין. יש מקום שצריכים דרך ארץ יומיומי. איפה? בזמן האוכל. אז באמצע הלכות האוכל, בשולחן ערוך, אור החיים, יש סימן קוף עין, דברי מוסר שינהג אדם בסעודה. אז לדוגמה פה, נביא דוגמה. פוסק השולחן ערוך, וזה גם כן המקור בהלכות דרך ארץ, במקור של חלק מהסימן. פה זה דבר שכבר נמצא במסכת ברכות, מי שלמד ברכות יזהה את זה. שניים ממתינים זה את זה בקערה. זה דבר שהיום מאוד לא שכיח. לא היו צלחות אישיות. אנשים אוכלים מאותה קערה. שניהם צריכים את האוכל, שניהם שותפים באוכל. אז מה אומרת פה ההלכה? אתם אוכלים, אתה אוכל, החבר שלך אוכל, והחבר צריך להפסיק. פתאום מישהו פנה אליו ושואל אותו שאלה. הוא הולך לקחת שתייה. אל תמשיך לאכול. זה חוסר התחשבות. הוא הלך לרגע, דיבר לרגע. אתה תשאיר את הידיים שלך בצד, תעשה מה שתעשה, חכה רגע, תהיה עדין, כשהוא יחזור, וגם כן יחזור לאכול, אתה גם תחזור לאכול. זה התחשבות רגשית. יותר מזה, כן? אומרת פה ההלכה, אומר השולחן ערוך, לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השולחן. אדם לוקח ביס, כמו שקוראים לזה היום. האוכל, רואים באוכל הזה שהוא חצי אכול עם סימני השיניים שלו, והוא מניח את זה ככה בפני כולם. על השולחן, במרכז השולחן, יש אנשים שזה לא נעים להם. מה, זה אסור? הרי אני אוכל עם כולם. נכון. אבל גם כשאתה אוכל, תהיה עדין. תתחשב ברגשות של השני. והם מאוד מעניינים. Okay? יש עוד יותר מזה. העדינות היא לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים. פה דיברנו על עדינות שיכולה להביא לכך שהאדם השני מרגיש לא נעים. יכול להיות אפילו שימאס לו, שהוא ירגיש בחילה או לא יוכל לאכול. אז טוב, אז זה יכול להביא לנזק. אבל כתוב בהלכה גם, לא ישתה כוסו בבת אחת. ואם שתה, כך כותב השולחן ערוך, הרי זה גרגרן. שניים זה דרך ארץ, שלושה הרי זה מגסי הרוח. מעניין. אדם לוקח כוס, זהו, קבעתי את הכוס. סליחה, איפה העדינות? מה אכפת לי? מה, אני הזקתי למישהו אחר? הזקת לעצמך. אתה לא היית עדין. הלכות דרך ארץ מגיעים עד לעדינות הפנימית שאדם ילמד גם את עצמו איך להיות עדין. אז טוב, אתה רוצה עדינות? אני אקח את הכוס, שתי טיפה, רק אקח עוד טיפה, עוד טיפה. אתם רוצים שאני אהיה עדין, אני אגמור את הכוס ב... קח לי 10 פעמים לגמור את הכוס. לא, 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 לא. עכשיו הגזמת לכיוון ההפוך. כן? יש גרגרן, שזה אחד כזה רבתן, צמא, לא יכול להתאפק, ויש גס רוח. גס רוח פה... הכוונה היא אדם שעושה את עצמו כזה יותר מדי עדין, יותר מדי מנומס, גם כן לא נעים, גם כן לא יפה. אתה כל דבר כזה רגיש, כזה, אתה תשתה בצורה בינונית, נורמלית. כן, זה לאו דווקא, זה תלוי בגודל של הכוס, זה לאו דווקא אחד, שניים, שלושה, אבל אנחנו לומדים מפה עיקרון מאוד חשוב. עדינות בחיים, נימוס בחיים. כמובן שזה מתחיל מבחינה ציבורית. כן, לא לדבר על היום שיש לנו לצערנו את המגיפה של תאונות דרכים, שחלק ממנה זה, יש חלק ממנה זה חוסר זהירות, בן אדם נרדם בדרך. חלק ממנה זה חוסר התחשבות. אחד חותך את השני, אחד חייב לבוא למהר, לעקוף את השני. זה חוסר עדינות. וזה סכנת נפשות, כמובן. אבל הבסיס לכל ההתנהגות החברתית, אמרנו קודם, כן, התחלנו קודם בציטוט הזה, במסכת דרך ארץ, בואו נמשיך פה. יש פה דברים מאוד מעניינים. אומרים לנו חז"ל, מעשה בארבעה זקנים שהלכו למלכות הפנימית. מדובר כאן בימי חז"ל שמלכות רומי שלטה. והיה כמובן ניגוד גדול מאוד בין עם ישראל לבין רומי, ודאי בין חכמי ישראל, חכמי התורה לבין רומי. ואנחנו מדברים על תרבויות מאוד שונות, תרבות רומי היא מאוד בעייתית. ואף ובכן אומרים חז"ל, שארבעה זקנים הלכו למלכות הפנימית, כנראה לעיר הבירה או לאיזשהו מקום מאוד חשוב, והיה להם פילוסופוס אחד חבר שם. פילוסופוס זה פילוסוף יווני, שהוא לא איש תורה, הוא לא יהודי, הוא לא לומד בדברים שלנו. אבל היה להם בכל זאת מכר, ידיד, מי בדיוק, אנחנו לא יודעים, ו... כן, היו ארבעה זקנים, אלו היו ארבעה זקנים, רבן גמליאל ורבי יהושע ורבן עזריה בן עזריה ורבי עקיבא. אלה גדולי החכמים, גדולי התנאים. אמר לו רבי יהושע לרבן גמליאל, רבי, הוא היה הנשיא, אז הוא שאל אותו, רצונך שנקבל פני פילוסופוס חברנו? אמר לו, לאו. לשחרית אמר לו, רבי, רצונך ונקבל פני פילוסופוס חברנו? אמר לו, הן. בערב הוא לא הסכים, בבוקר כן הסכים. יכול להיות שגם לזה יש סיבה של דרך ארץ, או שהם היו עייפים מהדרך, על כל פנים בבוקר הלכו. עכשיו תשמעו תיאור. הלך רבי יהושע עם הזקנים, שלושה זקנים מאחריו, ותפח על הדלת. דפק בדלת. והיה פילוסופוס ההוא מחשב בדעתו ואומר, אין זו דרך ארץ אלא של חכם. אני שומע בדפיקה שזה מישהו מכובד, מישהו מנומש שדופק. אתם יודעים, יש גם בדפיקה, בדלת, אפשר לשמוע דפיקות שונות. יש מישהו שדופק, בום, תדעו לי להיכנס. הוא לא אומר אף מילה, אבל אתה שומע את זה בדפיקה. יש מישהו שדופק בעדינות. גם בזה יש דרך ארץ. והפילוסוף הזה שומע את הדפיקה ואומר, זה דפיקה של חכם. פעם שנייה, דפקו פעם אחת, הוא לא ענה. פעם שנייה דפקו, עמד ורחץ פניו, ידיו ורגליו. אומר, מה, מגיעים חכמים? אני לא אקבל אותם, מקבל אותם בפנים לא נקיות. תשמעו, איזה יחס. איזה דרך ארץ. פעם שלישית עמד ופתח על הדלת. וראה את חכמי ישראל, אלו באים מכאן ואלו באים מכאן, יש פה ארבעה חכמים, כן? רבן גמליאל, רבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה מימינו, ורבי עקיבא משמאלו. רבן גמליאל הוא הנשיא, הוא עומד באמצע. יש לו שני חכמים מימין, וחכם אחד משמאל. הם מנהגים בדרך ארץ אחד כלפי השני. סדר עמידה מכוון, יש פה יחס של כבוד הדדי, של הערכה הדדית, כל אחד עומד במקומו, יש בזה כללים. הוא בהלכה, אדם שמלווה את רבו, איפה הוא עומד, איך להתנהג בנימוס. והיה פילוסופוס מחשב בדעתו ואומר, האח אתן שלום לחכמי ישראל. תראו איזה בעיה, איזה התלבטות. אם אומר אני שלום עליך רבן גמליאל, נמצא מבזה את חכמי ישראל. אם אומר אני שלום עליכם חכמי ישראל, נמצא מבזה את רבן גמליאל. אתה תפסיק להתפלפל. תגיד שלום, בוקר טוב, וזהו. צריך לתת כבוד. וכבוד אצל חכמים הוא כבוד מדויק. אז מה הוא עושה? כיוון שהגיע אצלם אמר להם, שלום עליכם חכמי ישראל ורבן גמליאל בראש. הוא חייב לתת כבוד מדויק. הוא לא יכול להזניח את החכמים, הוא לא יכול לא לתת העדפה לרבן גמליאל שהוא הנשיא והם בעצמם מכבדים אותו, לכן הוא מכוון את דבריו בצורה מדויקת. טוב, אני לא מצפה מהחברה שלנו, שאנחנו לצערנו התרחקנו מאוד מאוד מנימוס ודרך ארץ, שאנחנו עד כדי כך נדע לחשב בכל מקרה. אבל אנחנו צריכים לראות את הדוגמה, לראות איך התנהגו התנאים, איך התנהגו אפילו חכמי הגויים, כן, הפילוסופוס הזה שמביאים ממנו דוגמה, כדי שנדע מה באמת הוא רואה לעשות. והדברים האלה מאוד חשובים ומאוד אמיתיים, ולפחות אם נראה את זה בתור המטרה רחוקה, אז נתחיל לדייק בדברים במובן הקרוב. להגיד שלום לחבר, לחייך אליו. רגע, לחבר? ומה עם מי שלא חבר? לא צריך להגיד לו שלום? ודאי שצריך להגיד לו שלום, עוד יותר. ולתן לבן אדם יחס, ולתן לבן אדם הגשה שמכבדים אותו. וגם להתנהג, כפי שאמרנו, בצורה מנומסת ומכובדת. יש בעיה גדולה, ופה הרבה תלמידים גרים בפנימייה. פעם פנו אלינו השכנים של מכון מאיר, ואמרו, תראו, יש לנו בעיה. מה הבעיה? החבר'ה שלכם מסתובבים עם גופיות, וזה מול החלונות שלנו, לא נעים לנו. אמרתי לעצמי, רגע, זה השכנים מתלוננים, ומה בתוך הפנימייה? נכון? יכול להיות שיש חבר'ה שהם באים מכיוון כזה, מחברה כזאת, בצורה כזאת, שכולם מרגישים אותו דבר, כולם נוח להם, רוצים להסתובב נוח. ואולי יש מישהו שלא נוח לו. ואולי יש מישהו שלא נעים לו. צריכים להיות רגישים מאוד לרגשות של הזולת. וצריכים גם כבוד. יש הרי בשולחן ערוך בתחילתו, עיקרון, שאדם צריך להסתובב בצורה מכובדת גם בחדר השינה שלו. מה? זה שלי. מה, אתה מגביל אותי במקום שלי? לא, אני לא מגביל אותך. אני מעלה אותך. אני מכבד אותך. אני מלמד אותך לכבד את עצמך. עד כדי כך, הכבוד הוא דבר חשוב. יש פה סיפור מאוד מעניין על אותו רבן גמליאל, כן, שהוא הנשיא. והוא הולך בראש, וחכמי ישראל מכבדים אותו. אומרים פה חז"ל בהמשך, לעולם יהיו כל בני אדם חשובים לפניך כליסטים והווה מכבדם כרבן גמליאל. מה זה? זה ביטוי מאוד משונה. כל בן אדם הוא גנב, ליסטים, שודד. כל האנשים שודדים. וזה בדיוק הפוך, חיבה שלמדנו. כל האנשים מכובדים, כל האנשים נחמדים. אבל חז"ל באים ומודיעים לנו, תדעו לכם, שכשאנחנו מדברים על נימוסים, אנחנו לא מתעלמים מהמציאות. תגידו, מה אני אתייחס לבן אדם הזה בצורה נחמדה? הרי הוא הרבה, יכול להיות שהוא יגנוב, יכול להיות שהוא זה. נכון, יכול להיות שהוא יגנוב. יש סיפור מאוד יפה, מתקופה יותר מאוחדת. זה גם, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מספר את הסיפור, אבל הסיפור הוא סיפור מתקופת הגאון מווילנה, לפני 200 שנה. היה רב גדול שקראו לו המגיד, מגיד זה היה דרשן שהיה נודד ממקום למקום ודורש דרשות, המגיד מדובנה. הוא היה מפורסם בסיפורים שלו, ומי הוא היה מספר גם סיפורים על עצמו. סיפר המגיד מדובנה שיום אחד הוא הגיע לאיזו עיירה מאוד מאוד קטנה, מאוחר בלילה, והוא עדיין לא התפלל תפילת ערבית. אז הוא שואל את האנשים, אולי אפשר לארגן מניין לערבים? טוב, ננסה. הוא היה צדיק גדול, הוא מאוד רצה להתפלל במניין, והם מחפשים ומחפשים עוד יהודי ועוד יהודי שלא התפלל ועוד יהודי. מצליחים בסוף להגיע למצב שהם תשעה. תשעה, כמעט מניין, רק עוד אחד. ואומר המגיד מדובנה, אולי יש איזה יהודי שלא חשבתם עליו, אז הוא רואה שאנשים מתחילים ככה להתלחש ביניהם, לא רוצים להגיד לו, נו מה אתם אומרים? תגידו בקול. יש איזה יהודי שלא שאלנו אותו. למה לא שאלתם אותו? באמת, לא נעים לנו לשאול אותו, כי הוא גנב. מה הוא גנב? זה כולם יודעים, זה אחד יהודי, לא עלינו, מתפרנס, בתור גנב, זה המקצוע שלו. כולם קוראים לו יוסלה הגנב. אומר המגיד מדובנה, ראיתם אותו גונב? ראינו אותו גונב. הוא חכם, הוא גנב מוצלח, אף אחד לא רואה אותו גונב. בבית דין העמידו אותו לדין? העידו עליו שהוא גנב? לא, אף אחד לא תפס אותו. אז מה אתם מתלבטים? כל יהודי בחזקת כשרות, תביאו אותו. הולכים, מביאים את יוסלה. הוא לא התפלל להביא. הוא רק מגיע, המגיד מדובנה פונה אליו, הרב יוסף, ברוך הבא, איזה יופי שהגעת, בוא תכבד אותנו, תצטרף אלינו לתפילה. טוב, אנשים אומרים, כנראה המגיד מדובנה הוא צדיק גדול, הוא יודע מה שאנחנו לא יודעים, מכבד אותו, הרב יוסף, הם מתפללים ערבית, מסיימים תפילת ערבית, הם מלווים כמה אנשים את המגיד למקום שהוא הולך לישון, והוא אומר, תראו, יש לי עוד טובה לבקש. אני רואה שמאוחר, וגם מחר אני לא אספיק, יש לי פה כסף שהבטחתי להביא לעיירה שלידכם. מי מגיע שם לעיירה הזאת? אומר אחד האנשים, תראה, אפשר לבקש מהרב יוסף, הוא בטח מגיע לשם. אומר המגיד, מי זה הרב יוסף? זאת אומרת, זה שהשלים לנו את המניין. אומר להם, מה השתגעתם? אם יוסלה הגנב אני אשלח כסף? אבל הרב אמר, אף אחד לא ראה אותו, כל יהודי בחזקת כשרות. אומר להם המגיד, תדעו לכם עיקרון. כשרוצים דבר שלא נוגע מבחינה מעשית, אתה רוצה להתייחס לבן אדם, הוא שכן, אתה נוסע איתו, אתה הולך איתו, אתה מתפלל איתו, כל יהודי מתייחסים אליו בכבוד. אבל אם אתה צריך לעשות עסק, בסדר, אתה ממשיך לחבר אותו, אבל אתה צריך לתת לו לרמות אותך בגלל שאתה מחבר אותו? אתה צריך לתת לו לגנוב ממך? מה פתאום? אם הבן אדם הזה, כולם בטוחים שהוא גנב, אני לא אתן לו כסף ביד. זה לא שייך לכבוד, זה שייך לזהירות. והוא דייק את זה מדברי חז"ל, שכתוב, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא בתורה נזהר מאוד לא, לא להגיד דברים לא מכובדים. אפילו בתורה. דוגמה, אומרים חז"ל, כתוב אצל נוח, שהוא הכניס לתיבה את הבהמה הטהורה, והבהמה אשר איננה טהורה. מה זה איננה טהורה? תגיד טמאה. איננה טהורה זה ארוך יותר. מה, התורה סתם מעריכה במילים? לא. זה יותר מכובד להגיד איננה טהורה. אז אמר מגיד מדובנה, אבל שימו לב, בחומש ויקרא, כשכתוב, כתוב, זה לכם הטמא. תגיד, זה איננה טהורה. יש חזיר, גמל, ארנבת, זה טמא. אומר מגיד, כשזה הלכה למעשה, אנחנו לא הולכים להגיד את הדברים במילים מסובכות. זה אסור, זה טמא, צריך להיות ברור. אבל אצל נוח זה לא הלכה למעשה, התורה מספרת לנו סיפור מה שנוח עשה. ושם אנחנו גם מתנהגים בעדינות. יש לנו זמן, זה לא לוחץ, זה לא עניין מעשי. לפעמים צריך את שתי ההתנהגויות האלה ביחד. וזה מה שאומרים לנו פה חז"ל. אומרים חז"ל, אני חוזר פה לציטוט, לעולם יהיו כל בני אדם חשובים לפניך כליסטים. יכול להיות שאתה במצב שאתה צריך לחשוד על ימין ועל שמאל, להיזהר. אתה לא סומך על הבן אדם, אבל בכל זאת, הווה מכבדן כרגע בנו גמליאל. אתה מכבד את האדם כאילו, כן, הוא האדם הכי חשוב בעם ישראל. ומעשה, רגע, ורבי יהושע, שהשכים אצלו אדם. מה קרה? הגיע אורח, לא הכיר אותו. לא ידע מי הוא. אולי בן אדם, אני, הולך ממקום למקום, הכניס אותו הביתה. מה הוא עשה? נתן לו אכילה, הוא שתייה, ולא הוא לגג לשכב. נתן לו, כיבד אותו, התייחס אליו מאוד בכבוד, ומאוד בעדינות, ומאוד בצורה יפה. ואז אחרי שהוא שם אותו לישון, נתן לו חדר ככה, אז היו קומה שנייה, היו עולים עם סולם. אז הוא שם אותו בקומה השנייה, השכיב אותו לישון, נתן לו את כל התנאים, את כל הכבוד, ונתן סולם מתחתיו, סילק את הסולם. עכשיו מכבים את האורות באותו זמן, יש לירות, הולכים לישון. חושך. מה עשה אותו האיש? עמד בחצי הלילה, נטל את הכלים, לקח את כל מה שהיה שווה כסף, קרחן בטליתו, רצה לברוח עם הרכוש. וכיוון שביקש לרד, נפל מן הגג ונשברה מפרקתו. שוכב לו שם, עם לא יודע מה, עם השבוע רצוץ, לא יכול לזוז. לשחרית השכים רבי יהושע, הוא בא ומצאוג שהוא נופל. אמר לו, אומר לו הגנב, סליחה, הפוך, אומר לו רבי יהושע, ריקה, כן, אתה כזה לא, לא שווה, כך עושים בני אדם שכמותך, מה, אתה מנסה לגנוב? זה לא יפה. אמר לו, רבי, לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתיי. אני נפלתי, לא ידעתי שאין סולם. אמר לו, ריקה, אי אתה יודע שמאמש היינו זהירים בך? אז זה שאני מכבד אותך זה לא אומר שאני לא זהיר. זה שאני מכבד אותך זה לא אומר כל דבר שתעשה זה טוב, זה יפה. כן? זה שייך לשאלה ששאלו פה גם כן באינטרנט. בוודאי שיש מצב שבן אדם נמצא עם אנשים קשים, עם אנשים לא נעימים. הוא צריך להיות עדין, הוא צריך להיות מתחשב. כמובן, זה לא שהוא צריך ללכת ולהכניס את הראש שלו באטימות ולהיפגע. מה עשה פה רבי יהושע? רבי יהושע הגן על עצמו, לקח את הסולם. זה עדינות לקחת את הסולם? לא, זה זהירות. הוא גם עדין, גם מכבד וגם זהיר. כמובן שהאיזון בין הדברים האלה הוא לא כל כך קל בכל מיני מצבים. זה ודאי קשה. אבל אנחנו צריכים ללמוד את כללי היסוד של דרך ארץ. אם אנחנו נהיה עדינים, אם אנחנו נהיה מכבדים, אם אנחנו נחיה ככה, ואם אנחנו נתנהג ככה, אז אנחנו קודם כל נתקן את עצמנו. כפי שאמרנו, אדם צריך קודם כל להיות עדין ומכובד מבפנים. כן? שאדם יתרגל לכבוד, יתרגל לעדינות, יתרגל גם אפילו לשמוע מוזיקה עדינה. ואז, כשהוא מתנהג ככה בפנים, הוא כבר תיקן את עצמו. הוא יתנהג ככה כלפי חוץ, כלפי החברה שלו, גם כלפי אנשים אחרים. הוא משפר כבר ומתקן את החברה באחוז מסוים. זה מה שמוטל עלינו. בעזרת השם, כשנתנהג כך ונתקדם כך, אז יש סיכוי שגם החברה כולה תלך ותתקדם כך, ואז באמת יכולה להיות לנו חברה מתוקנת. טוב, רבותיי, עד כאן להיום. Thank you.